חמישי תשעה בחוץ שנטה. פעם שעברה קיימנו את השיעור בנושא שדברנו עליו, על התקפצות כוחות הרע, ואמרנו שמצד אחד התופעה מפחידה מאוד, בגלל שאנחנו רואים את הרע בהופעתו. מצד שני אמרנו שאם הנגע התפשט על כל הגוף, הכהן היה מטהר את המסורה, בגלל שזה מראה על החלק החיצוני של המחלה. זאת אומרת שהמחלה כבר לא נמצאת בפנים, אלא הפוך, יצאה החוצה. כלומר, צריכים להיות תנגים מעצם העובדה שהרע לא נשאר תוך הגוף, אלא מעצם העובדה שהוא מופיע החוצה. כשהרע מופיע לחוץ, אז הוא מראה על בריאות פנימית. אם הרע נכנס בפנים ונשאר בפנים, אז המחלה יותר מסוכנת. והסיכום שלנו זה שהתגברות התאומה בסימני החיצוניים היא המביאה לתהרה. זאת אומרת, כמה שהסימן הוא חיצוני, כמה שהרע יוצא החוצה, כמה שהרע צף, זה מראה על בריאות פנימית. וכשיש מחלה חד ושלום, אז ההפך הוא הנכון. החלק הפנימי כן נראה, לא נראה, אבל הוא מלוכלך, הוא פגום. והחלק החיצוני שלמעלה, על פני השטח, נראה לכאורה נקי. מה שקורה בערב הגאולה זה בדיוק התופעה הזאת. כלומר, אם בארץ ישראל, לפני הגאולה, תהיה תופעה כזאת, וכל הלכלוך יהיה בחוץ, אנחנו צריכים להיות שמחים שאנחנו ממש בכיוון הנכון. האם זה מה שקורה? בהחלט. כל הרע יוצא החוצה. למה הרע יוצא החוצה? הרע יוצא החוצה בגלל שארץ ישראל יש לה תכונה מיוחדת. התכונה שלה היא תכונת המלכות. כשאנחנו מדברים על תכונת המלכות, אנחנו מדברים על תכונה שהיא מצד הנקבה. צד הנקבה, כשאנחנו אומרים זכר ונקבה, צד הנקבה הוא הצד המגלה, הוא המוציא מן הכוח אל הפועל. ולכן ארץ ישראל, בגלל שיש לה את התכונה הזאת של מלכות, אז היא לא שומרת שום דבר אופן. הכל יוצא החוצה. זה יכול להיות גם ברע וגם בטוב. זאת אומרת, כל הבעיות שמנסים לטטא מתחת לשטיח בחוץ לארץ, בארץ ישראל, יוצאו. כל מה שאנחנו מנסים להסתיר, ואפשר להסתיר בחול, בארץ ישראל אי אפשר להסתיר, הכל יוצא וטף. גם בצדדים הרעים וגם בצדדים הטובים. כלומר, האנשים הגדולים באמת עתידים להתגלות בארץ ישראל. אפילו שהם בעצמם, כן, מסתירים את עצמם. והערכים הם לא תמיד מתאימים למה שהיה בחוץ. כלומר, בארץ ישראל אנחנו כבר במדרגה של עולם הבא. מהי המדרגה של עולם הבא? עולם הפוך ראיתי. תחתונים למעלה ועליונים למטה. מה שנראה לנו בעיניים, בעיניים חיצוניות, כדבר גדול, לפעמים מסתבר כדבר מאוד קטן. ומה שאנחנו חושבים שהוא דבר קטן וממעטים בערכו, הוא בעצם דבר גדול. בארץ ישראל, ככה סגולה פנימית לגלות את הטוב הזה. כל מה שיוצא, יוצא מן הפנים אל החוץ, היא מגלה אותו החוצה, היא פולטת את כל הערכים ומגלה אותם מן הפנים אל החוץ, כדוגמת המלכות, שהיא זאת העבודה שלה. כמו תינוק, שהוא נבנה בתוך הרחם של האימא, בסופו של דבר הוא יוצא החוצה, כי האימא יש את הכוח הזה להוציא החוצה, לבנות פנימה, וכל תהליך הבנייה הוא פנימי, עד הוא יוצא החוצה. וזה תהליך של מלכות, לכן הלידה של התינוק ממש דומה לגאולה, וכל הבניין של הגאולה לא נראה לעין, הפוך. אולי מבחינה קיצונית, האישה לא כל כך יפה, יש לה אפילו התרחבות, ואולי חלקים מגופה שלא כל כך אוהבת אותם, בגלל שזה נראה לה כחולשה, יש לה חולשות, יש לה פתעים, יש לה כל מיני דברים, אבל תוך הרחם יש בניין, והבניין הזה ברגע האחרון הוא יוצא החוצה ומגלה את הכוח. אצל הגבר, כן, לא היה את זה. אצל הגבר, הפוטנציאל נשאר פוטנציאל, והוא תמיד פוטנציאל. והוא עובר אפילו כפוטנציאל בתוך הגוף של האמא. הגבר לא יכול לגלות ממש אם אין לו את החלק שנקרא לבוש, והיא האישה, שמגלה את החלק של הגבר שנקרא תוך, שנקרא פנים. אז בערך זכר ונקבה, איש ואישה, זה כמו נשמה וגוף. אשתו כגופו, זאת אומרת שהגוף, בגלל שהוא מגלה לחוץ את הדברים הפנימיים, כך ארץ ישראל ביחד לקדוש ברוך הוא, או לעם ישראל. לא חשוב עכשיו, בלי לבלבל אתכם, אבל היא תמיד נקבה, ונגיד שישראל, עם ישראל הוא הזכר, הוא הפוטנציאל, שכל הכוח שלו איפה הוא יתגלה, בארץ ישראל שהיא הנקבה. היא הופך להיות הגוף של האלוקות. לכן ארץ ישראל מאוד חשובה, כי היא לא דבר חיצוני, היא דבר פנימי שמתגלה החוצה. וזה הבניין של המלכות. ערב הגאולה, זה מה שהולך לקרות. כי כל הבניין הוא בניין פנימי, לאורך זמן, ולא רואים את זה. אבל ברגע האחרון הכל מתחיל לצאת, וכשזה יוצא זה לא בשלבים הראשונים ממש יוצא. כי קודם כל פולטים את כל הרע. כל הרע הולך, מסתלק. ביום ההוא העביר את רוח הטומאה מן הארץ. איך מעבירים אותו? הוא קודם כל צריך להופיע בארץ. והוא מעבירים אותו. אז צריך לברך על הדבר הזה, שדווקא הדברים הרעים יוצאים. כי יש כלל בחיים. כל מה שאתם רואים רע, יש באותה מידה לפחות בטוב. אז אם אתם רואים הרבה רע, תדעו שיש שיווי נתקע, גם הטוב הרבה טוב. אז מה ההבדל ביניהם? את הרע רואים מיד, ואת הטוב לא רואים מיד. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מיעקב ועשיו. ויצא הראשון, מי יצא ראשון? כולו אדמוני כעדרת שיער. כן? עשיו. ואחרי זה, ואחר כך יצא אחיו. אחיו זה החלק הטוב. אז תשימו לב שהמציאות היא תמיד דואלית. מאותה בטן, כן, של קדושה, יוצא חלק רע וחלק טוב. תאומי. סליחה? בוודאי. לא, לא. יש עניין אחד, ומתוך העניין האחד נפרדים שניים. זה אותו מסלול, אותו בניין. זה כמו בחלק של התינוק עצמו, כן? יש חלק טוב בתוך התינוק עצמו וחלק לא טוב. כן, שהחלק הלא טוב מראה כמה התינוק טוב. כן, הפלסנטה, כן, הכליה. אותו דבר, כמה זה באמת אחד. אז בתוך העולם הזה יש כלל שתמיד שניים יוצאים והם אחד. ובתוך השניים האלה יש גם את החלק שנקרא חושך, את החלק שנקרא אור, ושניהם ביחד זו חטיבה אחת. כן, כמו שאמרנו על בראשית, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. אחדות זה שני דברים. לת אורה אלא מגו חשוכה. אי אפשר לראות את האור, אלא מן החושך שקודם לו. אז הראשון תמיד יוצא קליפה. הקליפה קודמת לפרי, זה הכלל. כמו שאנחנו רואים על עץ, קודם כל רואים פרח, אחרי זה הפרח נעלם, ויוצאת קליפה. ובתוך הקליפה נבנה פרי. ואתה לא רואה את הפרי, אתה רואה את הקליפה, היא קודמת. והפרי מתנפח מבפנים, ומה אתה רואה שמתנפח? רק הקליפה החיצונית. בעצם הקליפה הזאת מראה שיש פרי. הרע שאתם רואים בחוץ מראה שיש פרי טהור וכשר ומבורר וזך בפנים. אבל התכונה של הרע זה לצאת החוצה. והתכונה של הטוב זה בגניזה. ברגע שיגיע הזמן, אז גם הרע הזה, שהוא ממש יוצא ומתפורר, כן? כמו שמקלפים את האור של הפרי, ואז אנחנו לוקחים את הפרי שהוא כבר בשל, ואפשר לאכול אותו. זה המשיחיות. בסדר? אז התהליך הוא תהליך מאוד ברור, שמשלב בפרדוקס אחד גדול, גם את החושך וגם את האור, ועוד פעם אני חוזר על אותו כלל שכבר למדנו, רק בלימוד הפנימיות, רק בלימוד התוכן הפנימי הנשמתי, אפשר לקבל את הפרדוקס הזה ולחיות איתו. מי שלא לומד את הדברים האלה, אז אם זה לא נראה לו, כן, במבט ראשון, במבט חיצוני, אז הוא זורק הכל, הופך את הכיסאות ויוצא מהחדר. כי זה לא נראה לו, זה לא בניין של גאולה מבחינתו. קשה לו לראות גאולה בתהליך כזה. כן, כמו שהייתה בהקמת המדינה, כן, אותה תופעה, שאלה שהתחילו את הבניין היו מבחינת החיצוניים של עם ישראל כביכול. והקדוש ברוך הוא דרכם העביר את הקודש. אין מה לעשות. ועכשיו הגיע השלב שגם התוכן הפנימי צריך להתגלות. אז בהתחלה הקליפה ואחרי זה הפרי. בהתחלה היה בניין גשמי, בנינו ערים, בנינו כבישים, בנינו מערכות, ועכשיו מגיע השלב של התוכן הפנימי. התוכן החיצוני נקרא משיח בן יוסף, והתוכן הפנימי שאנחנו עכשיו נכנסים אליו ממש נקרא כבר משיח בן דוד. אז משיח בן יוסף זה הבניין החיצוני של הגוף, משיח בן דוד זה התוכן הפנימי, הרוחני, שבתוך הגשמי הזה, ואסור להפריד ביניהם, אחד יושב על השני, הנשמה מתלבשת בתוך הגוף. אסור לפתור את הגוף הזה חייב להשתתף בגאולה, כי אם לא, אז אנחנו סתם נשמה שאינה מחוברת עם הגוף, וזה לא עובד ביחד. הרי כל בניין העולם זה היה כדי שנשמה תהיה בתוך גוף. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, בעולם הזה, בעולם החומר. ולמדנו כבר בשיעור שנקרא הקדושה שבטבע. אתם זוכרים את השיעור הזה? שאנחנו קדושה שמתלבשת בתוך הטבע של העולם הזה, איננו בורחים מהעולם הזה, עד רבה. אנחנו מורידים את הקודש, מגלים את הקודש בעולם החול. רמז קטן לרבי שמעון בר יוחאי. כן, רבי שמעון בר יוחאי, שעוד מעט יהיה ההילולה שלו, בעזרת השם במוצאי שבת, כן? שממש זה מופיע בגמרא שם במסכת שבת דף למד ג' שרבי שמעון בר יוחאי הלך עם הבן שלו לתוך המערה כשהוא ברח במשך 12 שנה ועוד שנה, 13 שנה, מה עשה רבי שמעון? תמן את עצמו בתוך החול, כך אומרת הגמרא. הוא ובנו רבי אלעזר. כן, זכותם תגן עלינו. מה זאת אומרת שהם תמנו את עצמם בחול? תרתי משמע. או בפשט, שחפרו והכניסו את עצמם לחול, אבל ברעיון, הרעיון ברור, הם נכנסו לתוך החול. זאת אומרת, הם הביאו את הקודש, הם בינו את הקודש מתוך החול. בגלל שהכוח שלהם, כן, עדיין יותר מדי גדול, ולא מתאים עדיין לכלים. אז הם צריכים תשלום של עוד שנה, כדי לבנות את המערכת כמו שהיא. ב-13 זה הבניין של האחדות, זה אחד. זה אהבה. כן, אז צריך לבנות, כן? כן, זה כל התיקון של המידות. לכן צריך לבנות את המערכת. אבל כל זה זה בשבילנו, שנלמד, כן, מה עושים ומה לא עושים. כן? שאור גדול צריך להקים את עצמו גם כן לכלים. לכן יש לנו בניין, בתוך החול, מתוך החול, לגלות את הקודש. אז כל מי שחושב שהקבלה היא בורחת מהעולם הזה, הוא פשוט אינו אלא טועה. הפוך. המקובלים הם בונים את המערכת כיצד לקבל בעולם הזה דווקא. לכן קוראים לזה מקובלים, כי הם לומדים קבלה, לומדים איך מקבלים. פשוטו כמשמעו. הם לומדים לקבל. כדי לקבל צריך להיות כלי. אי אפשר לקבל בלי להיות כלי. אז המקובלים הכי גדולים הם הכלים הכי טובים לקבלה של האור. וזה כל מה שאנחנו עושים. היום בלילה, גם כן ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן עלינו, אותו דבר, אותו בניין. כן, מאיר, כן, רבי מאיר, מאיר. כן? רבי שמעון בר יוחאי, אש. הכל אש, הכל מאיר. למה צריך להאיר כל כך את העולם? והם בחודש, בזמן מסוים שהוא מאוד מאוד חשוך, ומתוך החושך הזה, כן, יש לך נקודות כל כך חזקות של אור, שזה האופטימיות שעולה. כן, בלי מחסומים, בלי פחד, והפוך, כן? שום דבר לא יכול לעצור באדם, וממש קוראים את החומר. אין שום דבר שיכול לעצור את תהליך הגאולה. שום דבר לא יכול לעצור את תהליך הגאולה. אנחנו ראינו את זה בחוש, אבל זה קצת רמוז, אנשים לא מבינים את זה. למשל בקריאת ים סוף. כשאנחנו מול הים, עם ישראל נמצא מול הים, זה תהליך גאולה, נכון? עם ישראל יוצא ממצרים. ופתאום יש לך ים סוף, הכל סגור. אז מה עושים לנו? הם מתחילים לשתות. מה נעשה? מה, ניכנס לים? נמות, מאחורה יש מצרים. אז אנחנו עבודים. שאין עניין של מעצור בגאולה. דבר אל בני ישראל ויצאו. תמשיכו, תתקדמו. מה נתקדמו? אנחנו נכנסים למים. כן, אני יודע. אני בראתי את העולם. תתקדמו. אבל נכנסים לתוך המים. תתקדמו. אבל המים מגיעים עד פה. תתקדמו. אבל הם מגיעים עד פה. תתקדם. עד שזה מגיע לפה ואתה אומר, מה אני מתקדם? מה הוא רוצה להרוג אותי? כן? אתה מתקדם והמים נפתחים. זאת אומרת שצריך אמונה אמיתית כדי להתקדם, והזמנים הם לא פשוטים, וצריך הרבה אמונה כדי לחצות ולהתקדם. לא להסתפק במה שרואים, אם זה לא כל כך מתאים לך, קצת מרחוק, תשמע, מה, אני הולך להתרטב, זה מים, זה זה, אני הולך לטבוע, כן? לא. עוד פעם, הקדוש ברוך הוא, התפיסה שבטבע. כן? כל הטבע הופך להיות מנגנון אחד גדול לגאולת עם ישראל. כן, הדבר בדור שכולו חייב, זאת אומרת במושג של זמן, דור שכולו חייב, אפילו במושגים של זמן, שיהיה דור, אם יהיה דור כזה, שאנחנו רואים כולו חייב, כן? לא לפחד. כשיש מלחמות גדולות בעולם, אומר הרב קוק, מתגלה אורו של מלך המשיח. איך? תמיד הכל הפוך. אתה חושב שתהיה משיח ובסדר ושקט וזה, לא אומר לך, אם מלחמות גדולות, כן, תפה לו, חכה לו. שרי למדנו, כן, בספר יצירה, שיש עולם שנה ונפש, ספר יצירה המיוחד לאברהם אבינו, הוא אומר לנו שכל הדברים צריכים לפעול בשלושה מישורים. מישור של זמן, מישור של מקום ומישור של אדם. וזה צריך לעבוד בכל המקומות. זאת אומרת שבנפש, כשאתה רואה דבר, כן, לא כל כך ברור בחיים שלך, זאת אומרת שבאותו זמן אתה מתחיל לעלות קומה, אז נותנים לך איזה ניסיון לפני, אז אל תתייאש. מבחינת הזמן, כשהזמנים קשים, זאת אומרת שמתוך החושך הזה בונים לך קומה חדשה, אז אל תפסיק, אל תתייאש, אל תיפול עכשיו דווקא, זה הניסיון, תקום, תצא משם. זה מבחינת הזמן, ומבחינת המקום, אותו דבר, ארץ ישראל, קשה לכבוש אותה, קשה להיכנס אליה, קשה לחיות בה, הלחץ בה גדול מאוד, אבל זה בגלל שהיא גונבת בתוכה את האור הכי גדול. אז גם החושך הוא ביחס לאור. כשיש לך חושך גדול שמפריע לך המון לעשות משהו, זאת אומרת שהמשהו שאתה הולך לעשות הוא ברמה כל כך גדולה שצריך להביא לך איזה קליפה חזקה שמנסה למנוע. ככה כשיצאנו ממצרים, יש לנו את המלחמה של עמלק נגדנו, וזה בחודש אייר, בחודש שלנו. מתי הייתה מלחמת עמלק? בחודש שלנו. כשיצאנו ממצרים ואנחנו בתהליך כזה של בניין, ואז בא עמלק. ואתה לא צריך ליפול, אתה לא צריך להרפות, אתה לא צריך להיות ברפיון ידיים, בחולשה, בנמאס לי, אני לא יכול יותר. כן? למרות כל ההרגשה הזאת, הקדוש ברוך הוא, כן, תמים תהיה עם השם אליך, תמים מלשון שלם, לא מלשון אידיוט, כן, בין. תמים זאת אומרת להיות שלם. אני שלם איתך, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה מנהיג ואתה בעל הבית בעולם הזה, ואני מתקדם ואנחנו מתקדמים ביחד. תמיד ללכת יד ביד, כן, עם הבוס הגדול, לא לפחד. וכל דבר צריך להיות בגילוי, כן, בשלושה אלה.
צריך גם את החושך
אחרי הגאולה? מה זאת אומרת אחרי הגאולה?
החושך
עוזר
לראות את האור.
כן, נכון.
אחרי הגילוי.
כן.
צריך גם לראות את החושך.
בגילוי יותר גדול. כן, בוודאי. אף פעם זה לא נגמר, כן? תמיד אנחנו ממדרגה למדרגה. הקושי שהיה לך שהיית בגיל 10, הוא היה קושי בגלל האור שהיית צריך לגלות בגיל 10. אז מה, כשגילית את האור בגיל 10 ונגמר החושך? לא, היה לך אור של גיל 11. אז היה חושך שקודם, ואחרי זה אור של גיל 12, עד חושך שקודם. זאת אומרת, כשהגאולה תתחיל, בוא נעשה סדר. יש שלושה זמנים בגאולה. אנשים לא יודעים. יש התחלתא דגאולה, יש גאולה, ויש קץ. סוף הגאולה. מה זה התחלתא דגאולה? הזמן שבו הדברים מתחילים, כן, להתרקם. זה התחיל לפני 100 שנה בערך. כן, התחלתא דגאולה. עכשיו אנחנו בגאולה ממש, ועוד מעט יהיה גאולה שלמה. זה שלושה שלבים בתוך הכלל הזה של גאולה. מי שאומר לכם שאנחנו לא בגאולה היום, זה בגלל שהוא לא מבין שהגאולה זה תהליך, והוא חושב שגאולה זה נקודה. אנחנו הולכים, 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 ופתאום הנקודה הזאת תיגע בנו ותהיה הגאולה. זה לא עובד ככה. הבניין הוא בניין של מלכות, זה כמו ילדה קטנה שהופכת להיות אישה. אז בהתחלה היא ילדה קטנה. ולאט לאט היא גודלת והופכת להיות אישה. ככה כנסת ישראל, השכינה, היא כמו ילדה קטנה. כן? אחות לנו קטנה, ככה כתוב בשיר השירים, ושדיים אין לה. מה זה אחות לנו קטנה ושדיים אין לה? מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? שואל שלמה המלך. כמובן שכל זה רמז לשכינה. כן? יש לנו אחות קטנה, האחות כנסת ישראל, בינתיים היא עדיין לא בנויה כאישה, לכן אין לה את האלמנטים, אפילו הגופניים כדי להעמיד חיים, אז זה מה שנקרא אין לה. מה נעשה לאחותנו? כן, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תתקדמי, כן? אני חומה ושדי כמגדלו. אז הייתי בעיניו כמוצא שלום. לאט לאט הבניין נעשה. לא צריך לפחד, כן? הכל הופך להיות בניין, אבל בניין הדרגתי. כתב שיש בעולם מקום מיוחד, ארץ ישראל, שמחמת סגולותיה ומעלותיה המיוחדות, מסוגלת בקדושתה ובכוחה הפנימי לתאר את העולם כולו מזוהמתו. בגלל שבעם ישראל, כן, בארץ ישראל, במקום המיועד לעם ישראל, יש כל כך הרבה אנרגיה, כל כך הרבה אור, שבגלל זה הרע מתמקד ליד. הרע לא ילך להתמקד במקום שאין מה לגלות, כי אין לו מה להסתיר. איפה יש פחות יצר הרע? במקום שיש מלא גילוי עריות. הוא לא צריך להיות שם. אתם מבינים? לא, זה אנשים כבר עושים את העבודה במקומו. זה לא הוא, כבר עזב את המקום הזה. היצר הרע הכי גדול זה בישיבות. אצל המקובלים, אצל האנשים הגדולים. זה היצר הרע האמיתי, הכבד. למה? כי יש לו עסק עם אנשים כבדים, גדולים. היצר הרע הוא מתאים לפי הגודל של כל אחד ואחד. תקחו צדיק גדול, היצר הרע שלו גדול מאוד, כמו הצדיק. תקחו אדם רגיל, מן השורה, אז היצר הרע שלו פרווה, יצר רע קטן, שמתאים לכוח שלו. אותו דבר בעניין המקום. בגלל שבארץ ישראל יש אנרגיה כל כך גדולה, אז גם היצר הרע נמצא, כן? גם הקליפה נמצאת ליד, כוח הזוהמה. ודווקא משום כך מצויה בה היכולת לרכז בתוכה את הרשעה העולמית הכללית. כן? כאני חושב לארץ ישראל כתוב מקום הרשעה העולמית הכללית. ריכוז. למה? אבל מצד שני יש עוד שאלה. מקום האור הגדול והנורא. אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, לא לתקוח. את שניהם יש. שניהם באותו מקום. אחד ליד השני. אם אתה רואה את הרע הגדול, תדע לך שיש אור גדול מאוד. עוד פעם, זה סימן לגאולה. כבסדום נשעתה. איפה הייתה התומעה הכי גדולה? כן, אפילו תלכו עכשיו לאירופה. הם רואים דבר שהוא ממש של תועבה וגילוי הרעיות, הם יגידו, סדום ועמורה. סדום וגומור. למה? זה לא אצלם, זה פה. כמה קילומטרים מפה. למה זה צריך להיות בארץ ישראל סדום ועמורה? זה לא בושה? מי שלא מבין, אומר, הנה, אתם רואים? אצלכם יש את כל הזבל. נכון, בגלל שאצלנו יש את כל האור. אז הזבל קשור ליד האור הגדול. ככה זה עובד. חושך ואור הם דבוקים אחד בשני, וקשה מאוד להפדיל ביניהם לפעמים. כמו עשיו ויעקב, שניהם תאומים. תאומים. ואפילו אבא שלהם מתבלבל, עד גיל מסוים הוא לא יודע מי מהם יהיה הצדיק. יצר הרע הוא לא מלוכלך כמו שאנחנו חושבים. הוא לא דומה לאיזה דבר גואלי. הוא לפעמים יפה מאוד. הוא מופיע ביופי, בחן, הוא מוסכן בעיניך. אם לא, אז אף אחד לא ינוצל במלכודת. הוא כל כך יפה, הוא כל כך מושך, שהוא לפעמים, ככה כתוב בגמרא, כן, כתלמיד חכם נדמה לו. אתם יודעים שיש יצר הרע של תלמידי חכמים. או יצר הרע שדומה לגוי, כשיעקב נלחם עם המלאך. אתם זוכרים בלילה, נכון? יעקב נלחם עם המלאך. דרך אגב, מתי זה היה אותו לילה? לא חשוב הזמן, אני רק מתי, מה הוא עשה? מה הוא עשה? מה הוא היה עושה? מה? מאיפה הוא היה עולה? יותר פשוט, היה עולה לארץ ישראל. זה בלילה שלפני העלייה.
יעקב,
אנחנו מדברים על יעקב. מתי המלאך הזה בא נגדו? לא כשהוא היה שם הרחוק, כשהוא נכנס לארץ, הוא היה עכשיו בדרכון, כן, עם הכניסה לארץ. במקום הדרכון בא המלאך. אמר לו, לאן אתה הולך? אני הולך לבנות קודש, אני חוזר לארץ הקודש. עכשיו אתה מעניין אותי, עד עכשיו לא עניינת אותי בכלל, אני לא מטפל בך, היית בחוץ לארץ, אתה לא מעניין אותי בכלל. אתה רוצה לחזור לארץ ישראל? עכשיו אני אטפל בך. זה העניין, זה הסוד. עכשיו כתוב בגמרא, למה היה דומה המלאך הזה? חכמים שאלו את השאלה כעומק רעיוני. למה הוא היה דומה המלאך הזה? אז שתי צברות אומרת הגמרא. אחד אומר, לגוי, כגוי נדמה לו. יצר הרע זה היה כמו גוי. וחלק אחר מהרבנים, מהחכמים, אומרים בגמרא, תלמיד חכם נראה לו. אז הוא כבר לא יודע. אז מה ההבדל ביניהם? אז אם הוא גוי, אתה יודע לדחות אותו. מה זה יצר הרע של גוי? הוא אומר לך, תחלל את הבית. אז מה אתה אומר לו? תעוף לי פה. אני שומר את הבית. בסדר? עכשיו אתה מתקדם כבר. אתה כבר הופך להיות תלמיד חכם. איזה סוג של יצר הרע יגיע עכשיו? אני אגיד לך, אתה רואה? את הרב הזה תלמד, אבל את הרב הזה אל תלמד. זה יצר הרע עוד יותר דק. אל תפתח את הספרים של הרב קוק. זה יצר הרע של תלמידי חכמים. כן? זה צריך להיזהר מאוד. מאוד להיזהר. איך
מבחינים?
כן. צריך להיות קודם כל פתוח ואמיתי. וצריך לבנות וללכת עם האמת. פתאום הייתי בתל אביב, ואני לא סתם מספר לכם את הסיפור הזה, כי היה אחד מהבחורים, כן, שבא לראות אותי, באמצע השיעור, הוא ככה מתפרץ, ושואל שאלה, אבל שאלה, שאתה רואה שזה לא שאלה, וכאילו, התבנת אותי, אני רוצה לשבור. אז עניתי לו בשקט, טוב, אז הוא מסתכל עליי ככה, וכל השיעור ככה הוא לא אומר כלום. בסוף השיעור הוא בא, הוא אומר, אני רוצה לדבר איתך. הוא אומר, בשמחה, אין שום בעיה. בוא נתפלל ערבית, אחר כך תדבר איתי. התפללנו ערבית, הוא בא אחר כך אומר לי, איפה אני יכול לפנות את הספרים של הרב קוק? ככה, בלתיילו, ככה. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי גדלתי בישיבה אנטי רב קוק, אבל עכשיו שכנעת אותי, אני רוצה לקנות ספרים. איזה ספרים אני צריך לקנות? אמרתי, למה אתה מדבר ככה בכוח? דבר בשקט. תקנה אורות, אורות התורה, תתחיל. צריך להיות פתוח, הוא אומר לי, אני הבנתי את זה בשיעור הזה, שאני צריך להיות פתוח. תגרו אותי כל החיים שלי. אומר, ברוך השם. אז הייתה איזה קליפה שצריך לשבור, אז הוא שבר אותה בצורה שהוא שבר אותה. אבל אם הייתי מתעזבל, והייתי עונה לו ככה בקסח, כמו שהוא דיבר, אז לא יעשה לי זה שום דבר, עניתי לו בנועם, בשקט, הסברתי לו את הדברים, אמרתי לו, יש פה אדוני, יש הוכחות, יש תורה. אתה אומר לי דברים, אני אומר דברים, בואו נראה, נוכיח, אני מקבל כל מה שאתה אומר, אני גם קורא ספרים של... הפך ממה שאני חושב, כדי ללמוד. בוא נראה. ואז אתה הופך להיות יותר חכם. אמרתי לו, בזכות הפתיחה שעשית עכשיו, בחיים שלך, תדע לך שיהיה לך ברכה גדולה מזה. עכשיו אתה פותח. אתה לא פוגע בגלל שמישהו יפחיד אותך. חז ושלום. כאילו, ספרים של התתן. יש רע,
אמרת,
שזה יצירת
עולם.
נכון.
אז איך הדוגמה, יעקב, מבינו? יצא לעצמו, מלאך, ואיך אותו בחור, איך אנחנו יוצרים
את זה? אנחנו יוצרים שני דברים מאיתנו. כלומר, כל אחד, בוא נשאל את השאלה האחרת. יעקב אבינו היה יכול להופיע מולו כוח שהוא פחות חזק מיעקב? לא. זאת העובדה שמי יוצר את זה? הוא בעצמו. זאת אומרת, איך הוא מייצר את הדבר הזה? ברגע שהוא עובר לצד הטוב, מעביר את עצמו, מתקדם הלאה, אז יוצאת ממנו, כן, מדרגה, שעובדת מולו עכשיו, נגדו, והוא כביכול נאבק עם עצמו. זה בדיוק מה שכתוב שם. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. איש עם עצמו.
עד עלות השחר. זאת אומרת, כל אחד ואחד מאיתנו נאבק עם היצר הרע שהוא מייצר כביכול. עם כוחות של ברמה שלי. אני צריך לקרות על זה. בוודאי, ברגע שהאדם יש לו כוח מולו, שהוא באותו כוח, אז תמיד נשאר לו קצת מהכוח הזה. אפילו שאתה מתקדם שם, קצת, קיבלת קצת מכה מאותו תהליך.
אבל המכה זה בסוף,
כשנמצא. יפה. זאת אומרת שלמרות שאני מתקדם, לא? למרות שאני מתקדם, דווקא בגלל שאני מתקדם, נשאר תמיד איזה משהו, אבל בסוף, זה אילוגיה, נכון? מה כתוב בכמה פסוקים אחר כך? ויבוא יעקב שלם. אין לו גמר כאב, אין לו כלום. איפה? והוא צולע, בהתחלה היה צולע. כמה פסוקים אחר כך ויבוא יעקב שלם עירכם. ברוך השם. ואומרים לנו בזוהר, ובספרים הקדושים, מי זה יעקב? אנחנו. בהתחלה אפילו שנהיה קצת צולעים ולפחד, בסוף איך נגיע? למי? ויבוא יעקב שלם. לא לפחד, לפעמים יש אילוזיה שבדרך, דברים שמפחידים. והפחד הזה לפעמים גורם יותר מאשר המחלה עצמה. הרבה אנשים לא חולים ומפחידים אותם, והפחד שלהם גורם לעצמם פחדים ומחלות עוד יותר גרועות. ככה כתב לנו הצדיק בפירוש בכמה מכתבים. לומר לאנשים לא ליפול לפחדים, אסור ליפול לפחד. הפחד הוא נזק גדול מאוד חד ושלום. לכן השמחה היא הרפואה הכי גדולה. אז ככה בסדום שעתה, כך יש זמן מיוחד, דור מיוחד בסדרי הזמנים והדורות, שמבחינת כוחו הגנות, מבחינת ערכו הכלל ישראלי המסתתר בו, תשימו לב, יהיה דור כזה שיהיה לו כל כך הרבה עוצמה, כל כך הרבה כוח של הדור המתאים ביותר. אני חושב שזה הדור שלנו. זאת אומרת, זה כל כך ענק שמה שהיצר הרע שיופיע יהיה בדיוק כדוגמתו. זאת אומרת, יצר הרע הוא אחד יצר הרע רציני. למה? כי גם הדור הזה הוא דור רציני מאוד, הוא דור מצוין, הוא דור חזק וגדול, אז יש לו יצר הרע באותה עוצמה. הוא מוכן כבר, והוא מתעורר לתחייה שלמה. כן, הרב עושה רמז פה, נותן רמז למה? לתחיית האומה. מה זה תחיית האומה? מה זה תחיית האומה? איך האומה חיה, חוזרת לתחייה? חוזרת לארץ. זה הבניין של העלייה לארץ. למה אני אומר לכם את זה? בגלל שאני ציוני? לא. זה נכון שאני ציוני. אבל הרמב״ם אומר את זה בשורה. הרמב״ם אומר, מה זה גאולה? חזרה לארץ ישראל. רק פסוק אחד הוא אומר הרמב״ם בשביל לתאר גאולה. פסוק אחד. אם יהיה מדחך בקצה השמיים, משם מתחיכה השם על הלכה והביאך אל הארץ. זאת אומרת, מה זה גאולה בשביל הרמב״ם? רמב״ם זה הלכה, זה לא מחשבה. מה זה הלכה הרמב״ם? מה זה גאולה? קיבוץ גלויות. נקודה. יש היום קיבוץ גלויות? אין? מלא. כל העולם חוזרים לארץ ישראל היום. בסדר. יש קיבוץ גלויות? לא נראות תמיד את החלק החסר. יש משהו? יש. אנחנו בגאולה? אנחנו בגאולה. גמרנו את הגאולה? עוד לא. אנחנו בתהליך של גאולה. חוזרים לארץ, עם ישראל חוזר לארצו, אנחנו בונים מבנים חזקים וחזקים יותר, ברוך השם, מכל הבחינות, אפילו עם כל הטעויות שאנחנו עושים בדרך, ואנחנו עושים בדרך, אבל אנחנו מבנים. וזה העיקר. מתוך חפץ חיים פנימי, אמרתי לכם, יש נקודה אחת שהכי שווה בחסידות ובקבלה. אתם יודעים מה? שכל מי שנכנס לשם יוצא אופטימי. זה ברכה ללמוד את הלימוד הזה, כי אתה יוצא מזה אופטימי. ואם רק בשביל זה אתה לומד תורה, דיינו, זה מספיק. אם אתה יוצא מסיור ואתה בדיכאון, אז אתה לא בחיים. ותורה זה עץ של חיים. חץ של, כן, עניין של בניין של חיים. עניין של שמחה, עניין של כיף בחיים. הרי מה אנחנו רוצים כולם? רק להרגיש תענוג וכיף, וכיף לחיות, נכון? כולם תגיד להם מה אתה רוצה באמת בחיים שלך? אז להיות כאילו טוב. כן? איך אתה רוצה להיות טוב עם מה שאתה לומד ומביא לך עצל? אז זה חלק מהתהליך. אנחנו עוד מעט בעזרת השם נלמד, כן? אם כבר לא תהיה גאולה שלמה לפני, את העצב שבגאולה. כלומר, בתוך הגאולה יש עצבות. יש עצב בתוך התהליך. אבל עכשיו אתם כבר מוכנות לזה, כי אתם מבינות את המסלול, שהוא מסלול תמיד שהולך על שניים. מצד אחד אומרים לי שזה אור גדול, מצד אחד יש לי, כן, קושי גדול. למה הרב קוק כתב את הספרים שלו בזמן המלחמה, בזמן הקושי, והוא קרא להם אורות? רק משוגע יכול לקרוא לספרים שלו אורות, נכון? ככה היו אומרים האנשים. אתה בתוך החושך ואתה קורא לספרים שלך אורות? אורות הקודש, אורות התחייה, אורות ישראל? אלא זה כמו רבי עקיבא. עם כל החברים שלו שולחים לחורבן בית המקדש, כולם בוכים, ורבי עקיבא שוחק. כן? הייתם זורקים על הרבנים, מה אתה זורק? מה אתה שוחק? אתה לא מתבייש? אבל רבי עקיבא אין לנו גדול ממנו בכל הדורות. ואם הוא שחק, זאת אומרת שהוא ראה כבר את תהליך האור שבתוך החורבן. ואנחנו צריכים ללמוד מזה, זה בניין חשוב. מתוך חפץ חיים פנימי הדוחפו ללוררת. אז מה גורם לחוצפה הזאת של הדור הזה, לקעת הזה, לרצון לסבור את הכל? למה יש בגלל שיש דחף של חיים בפנים? דחף אמיתי, אנרגיה אמיתית של חיים. אל תסגור אותי כמו שאתה היית עד עכשיו. אני חושב שהתורה זה הרבה יותר גדול ממה שאתה נותן לי עכשיו. זה מה שאתם אומרים לנו בלי להגיד לנו. כן. זאת אומרת, אתה נותן לי משהו, אבל אתה מתעסק בקטנות. אבא, אמא, מה אתם מלמדים אותנו? זה תורה, זה מה שאתם מלמדים אותי. אתם מלמדים אותי דברים קטנים, אני יודע שזה הרבה יותר גדול מזה. זה הרבה יותר אור. הם אומרים לנו את זה בלי להגיד לנו את זה, כמובן. זאת אומרת, הם אומרים לנו, כן, עבר כבר הדור הזה של הסוג הזה שאתה מייצג. אני היום חושב, אומר לך הילד, שהרמה הרבה יותר גבוהה. מה אתה משחק איתי על דברים קטנים? לשוב אל ארץ חייו. אתה מדובר על חזרה ממשית לארץ חייו, זאת אומרת, לארץ החיים, ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. לשוב אל עצמאותו ועצמיותו. כשאתה חוזר לעצמאות, כן? אתה חוזר לעץ של מהות. כן? לכוח פנימי. לשוב ולחיות את חייו הטהורים והבריאים. אנחנו הולכים להיות יותר ויותר בריאים. תגידו לי, אבל זה נראה כולם חולים? איזה בריאים? למה חולים? בגלל שהם זרקו לכאורה. את האופן של התורה שהייתה בחוץ לארץ, אז תדע לך אדוני, שאם הם זורקים את זה, זה בגלל שזה כבר לא מתאים ללבושים שלהם של כאן. והם יזרקו את זה לא כדי לזרוק את זה, לא בגלל שהם שונאים את הקדוש ברוך הוא חד ושלום, אלא בגלל שזה לא מתאים לתוכן שלהם של היום. זאת אומרת, הם מצפים ממך לתורה הרבה יותר גדולה, פנימית, עצומה מאוד. איך תמו התנאים שעלו לארץ ישראל, הם תמו 100 ימים כדי לשכוח את התלמוד שהם למדו בחו"ל. אז מה אתה לא שוכח את התלמוד? הרי זה מזוודה. כדי להתחיל מדרגה חדשה של ארץ ישראל. אז אני לא אומר עכשיו שזה טוב, וצריך להשלים עם זה, ולהגיד, ברוך השם, למדנו בשיעור הכל בסדר. לא. צריך להבין את התהליך ולהתמודד לפי מה שאנחנו מבינים כאן. זאת אומרת שהדור הזה, הוא טוב בפנים. הצעירים של היום הם טוב בפנים. הם טובים. אבל הם זורקים בגלל שלא נתת להם תוכן. מה עשית איתם עד היום? תעשו חשבון. כל פעם שאמרת לו לעשות משהו, זה היה כזה דבר כזה אידיוטי שלא תולה בכלום. אל תדליק את האור. זה שבת. למה? אל תדליק. כתוב, אסור. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. דור. אם הדור של היום אתה כבר לא נכנס קצת יותר לעומק, אני אגיד לך, אבא, אתה אומר לי דברים, אמא, אתה אומר לי דברים, זה לא תעשי מעמד במציאות של היום. אין לך משהו יותר פנימי להסביר לי. אתה לא יכול להסביר לי מה זה תפילים, רק להגיד לי תעשה ככה ותשתוק. הרמב״ם אומר לנו, בפירוש, כל דבר שאתה יכול לתת לו טעם, תיתן לו טעם. כי אם לא, לא יכלו, זה כמו אוכל. יש לך שקיטות בשר ואין להם טעם.
אבל לפעמים
אתה
גם
מסתוק, כי אתה רק מלמד גם מלמד. לפעמים. הבעיה זה שלפעמים אנחנו מסבירים. כל הזמן זה תשתוק. לפעמים כן צריך להגיד תשתוק. אבל בתנאי שהרבה נתת. את חייו האלוקיים, אז הדור הזה יש לו חיים אלוקיים פנימיים גדולים. כן? ומכוחו הגנוד הזה מוכן הוא מסוגל להתגבר על כל הקלקולים והזוהמות את הדעות. אל תפחדו. כן? אנחנו לא הולכים לאיבוד. הדור שלנו, אמרתי לכם מקודם, אין שום דבר שיכול לעצור את הגאולה. אין דבר כזה. לא קיימת חיה כזאת בעולם. אז אמרות אתם רואים את הפחד הזה, זה הולך רק לכיוון אחד של בניין. ולפעמים הבניין עובר דרך סבירת מה שהיה עד עכשיו. וזה לא נזק. לפעמים צריך לסבור דברים כדי לבנות. להתנקם, להתאר ולשוב לאיתן עלומה, זאת אומרת לכוח הנאורים שלנו, עם אנרגיה, עם אש בוערת בפנים של קניין התורה. לא איזה תורה פרווה כזו שאתה קם בבוקר ומניח קלים כמו איזה רובוט. או שאת מדליקה נרות בגלל שסבתא שלך כבר עשה את זה מיליון שנה. לא, הדור שלנו עכשיו יש לו אש פנימית. אם קצת מעורר את זה, כן, על ידי לימוד מיוחד, וצריך להיות מאוד חכם בדור הזה כדי לעשות את זה. לדעת איפה לתפוס אותם. ולהדליק את האש הזאת. ודווקא מפני כך מתרכזים בו כל אותם היסודות הרעים. כלומר, אתה מסתכל על הרע, אני מסתכל על הטוב שיכול לצאת משם. אמרתי לכם פעם ככה מגלים מומחה. ילד קטן בן 10 בא לראות אותי, ואמא שלו אומרת לי, כן, תראה אם יש לו איזה עתיד בציור. אז אני לא מסתכל על הציורים שהוא עושה היום. אני מבקש ממנו לעשות כמה דברים, ואני רואה אם עוד 20 שנה הוא יוציא משהו טוב. נכון שהיום הוא לא יכול להוציא משהו טוב, אולי לא אני מקטן, אבל אם אני רואה שיש לו את התנועות הנכונות, ויש לו את הראש הנכון, אז אני לא מסתכל על עכשיו, אני רואה על הפוטנציאל שלו, מה ילך ממנו, מה יצא ממנו, זה אדם חכם.
אבל זה
גם הטעות
של
יעקב, זה לא
יצא,
ויצאתי
מהם.
זה לא טעות.
הם חיכו.
כן, זה לא טעות. זה חיכו. בוודאי. עד שיגרם
משהו, אבל
משהו יחליט,
זה לא
טוב. למה זה לא טוב?
ככה
את אומרת על יעקב אבינו?
לא,
על יעקב. מה, בסדר, אבל יעקב אהב אותו.
לא.
מה, אתה?
לא,
זה משהו,
אבל
לצפות. לא, גם
לצפות. ממשיך.
אז אני אומר לך, יעקב ציפה שהוא ימשיך.
אבל יעקב היה רצו, אני מדברת על
ההורים. יצחק. ציפה מעשיו שזה הוא יהיה ממשיך?
ציפה
שהוא יגלה ממנו
את כל הטוב.
זאת אומרת, שהוא חטא.
כנראה באיזה שום קצת מקום.
לא, יצחק לא טעה, עשיו טעה. יצחק לא טועה. זה הבדל גדול. בוודאי. זה בחירה חופשית.
לא. חס ושלום.
אם אני עכשיו מתייאש, נגיד, מהחלק החילוני שבעם ישראל.
לא מתייאש.
נגיד.
לתת בחירה חופשית.
אבל הבחירה היא תמיד איתה.
לא לעבור את הגבול.
מי זה לא יעבור את הגבול?
ההורים עזרו לזה.
ההורים לא יכולים לעזור שום דבר. לכל אחד יש בחירה חופשית. אין דבר כזה לעזור או לא לעזור. לא חשוב, ששום דבר, וזה לא עוזר כלום. המדינה שאת רוצה את הילדים שלך, הם נבחרו בסוף מה הם יהיו. יש להם בחירה חופשית. אם לא, אז זה לא אמת מה שהם עושים. בסוף מבחן, המבחן הוא מבחן של הבת שלך. היא החליטה להיות בקודש. לא בגלל שהיא רוצה לעשות לך טובה. זאת אומרת, הייתה לה בחירה חופשית להמשיך בקודש. ועכשיו יש לה מעלה, בשביל זה. אבל אם זה היה הכוח של האבא, שהוא משקיע בילד, משקיע, 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 אז מה הילד עושה? בוודאי, בוודאי, אבל... הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים איך היו הדברים. כי אנחנו גודלים עם המושג שעשיו ישר, על עשיו אתה שומע עשיו, אתה שומע רע. בוודאי, ככה אנחנו גודלים. זה לא כל כך פשוט. עשיו צריך הוא ברמה של מי? של לאה. אתם יודעים מה זה לאה? זאת אומרת, במשפחה המקובל הגדול, לאה זה אלמא דאיתקציא, זה עולם הגנוז, זה עולם הבא. מי זה היה? עשיו. אבל היה לו, בגלל שהוא היה גדול כזה, יש דבר גדול מאוד, והוא בחר בצד הרע.
אבל
זה נכון. מאוד, בוודאי, אבל הוא בחר בטוב. בחירה חופשית.
אבל אני בטח שאלת שתתנו,
או לדמי קרא, בלי קרא, שילדים עושים את הקרצה לרעב, בשביל לרצות שם. לא
כל החיים שלהם.
באיזשהו שלב זה נגמר. נו, בסדר, נו, אז מה, אחר כך הקריא זה עוד יותר גדולה. אז מה עשית? בוודאי שיש חייה חופשית. תמיד כל אחד בחיים שלו תהיה לו חייה חופשית. אם לא, הקדוש ברוך הוא לא יכול לדון שום אדם. אין דבר כזה. לכל אחד מאיתנו באיזשהו שלב בחיים יש את הבחירה שלו, והוא יהיה לבד והוא יחליט בדיוק מה יהיה בחיים שלו. תמיד. נכון. אם לא, אז מה? אז אדם יגיע ויגיד, אני לא עשיתי כלום, בחרו בשבילי. איפה ראית דבר
כזה?
אז עצם העובדה שעכשיו היא זורקת את הכל, זה בחירה חופשית. אז זה יכול להיות קריזה גדולה מאוד. משבר גדול מאוד. עדיף לעשות את המשבר הזה בגיל 15. עדיף. נו, את הצעקה. כן, אז צריך ללוות אותם באהבה. באהבה גדולה, ולהאמין בתוכן שלהם. התוכן שלהם הוא תוכן של קודש. זה קשה מאוד מה שאני אומר, כי אנחנו גם כן באותה גילה עם כולם. זה קשה מאוד. ויש בריקות, ויש נפילות, ויש לא עשיתי ולא זה. אבל זה קשה, ועוד פעם צריך לקום ולהמשיך. אני מאמין בתוכן שלך, אני יודע שאתה לפני, איך אתה טעור. איך לך את הכוח הזה? אבל אתה תבחר, אני לא יכול לעשות במקומך. אני לא כל החיים שלי ארוץ אחריך כדי שתתפלל ממך. כן, יום אחד אני כבר לא אהיה פה. בוודאי. אתה צריך להתחיל לבחור את החיים שלך, אתה בונה. תלוי באיזה גיל הם. בגיל צעיר ללוות אותם ולנסות כמה שיותר להחדיר וללוות, אבל לא אותם להגיד מבחוץ. תעשות. אם אני עושה, אם הילדים רואים שיש לי אהבה מאוד גדולה לארץ ישראל, אני אפילו לא צריך לתת שיעור על ארץ ישראל. הם לבד ילכו לצבא לאיזה לוחמים. למה? כי הם ראו שאני כל החיים שלי בשביל ארץ ישראל. אם הם רואים שאני אוהב את עם ישראל, אז כל החיים שלהם לבד באופן טבעי, הם יגידו עם ישראל זה אני, מה, מישהו יגע ביהודי? ואותו דבר בתורה, אם הם רואים אותי מחבק ספרים ומנשק ספרים ופותח ספרים כל היום, אז אני אפילו שהם עושים את עצמם היום חכמים כאלה. עוד 20 שנה, כשאני כבר לא אהיה פה, 30 שנה. אז הם יגידו, אבא שלי, זה היה ממש, התורה הייתה בתוכו. ואז אתה חוזר. אני מכיר אנשים שברחו מההורים שלהם כל החיים. עכשיו הם גיל 70. כל יום שישי אחד בא לראות אותי פה בבית כנסת. אומר לי, זה טמבל הייתי. אבא שלי היה כזה גדול, ואני לא הבנתי כלום. מבחינתו זאת תשובה. כאילו שהוא בגיל 75 היום. וכל יום שישי הוא בא לבכות אותי. כל יום שישי. בבית כנסת. שואל אותי שאלה, אומר לי, תגיד לי, למה עושים ככה? הוא יודע שאני נותן לו קצת טעמים פנימיים. אז אומר לי, אז אבא שלי היה אומר לי את זה, וצחקתי עליו. איפה זה כתוב? אז אני מראה לו. הוא אומר לי, איזה חמור אני. אז כולם יש להם את התוכן הטוב. תאמינו בעם ישראל, תאמינו באש של הקודש שנמצאת בתוכנו. כל אחד מאיתנו הוא אדם טוב בסוף. אין לנו מה לעשות, אנחנו לא יכולים לברוח מזה. הרי זה מתגלה בשלבים, זה לא מיד מתגלה. כל הילדים הקטנים, כולנו, כן? היינו קצת אולי באיזה שלב, הפחדנו את ההורים שלנו. בסוף כולנו אותו דבר דואגים לילדים, וכולם חוזרים ברוך השם, אנשים טובים. בלי עין הרע. נכון? ותמיד יש... אז אני לא אומר שצריך לשחרר ולעשות כמה, כל לדרות בדבר, לא. לתת כיוון. לתת כיוון זה להאמין ולהתפלל. כן, 90% מהחינוך שלנו זה תפילה. תתפללו לקדוש ברוך הוא. תתפללו המון. צריך לקום בבוקר, נשים, צריך לקום מוקדם בבוקר ולהתפלל לפני שהשמש זורחת. זו סגולה גדולה. כן, אני עושה את זה עם החברים שאנחנו לומדים ביחד, אנחנו מתפללים בבקרים. להתאר ולשוב לאיתן אלומה, ודווקא מפני כך מתרבזים בו כל אותם היסודות הרעים. כמעט כל הכוחות הרוחניים, המוסריים והשכליים של כל אורחות ההסתה שעמדו על ישראל מעולם, תשימו למה אומר פה הרב, דבר גרוע. כל היצר הרע שהיה בכל הזמנים, מופיע בדור אחד. זאת אומרת, הדור שלנו הוא כל ריכוז היצר הרע של העולם מאז בריאת העולם. מה זה אומר? זאת אומרת שהאור וכל האורות שהיו מבריאת העולם לא היו אורות כאלה כמו היום. אותו דבר, אמרתי לכם, אל תסתכלו רק על הרע, זה בכוונה להתחיל אתכם. תסתכלו תמיד על הצד השני, תגידו תמיד בתגובה מיידית, כן, אבל אם זה ככה בצד הרע, אז בצד הטוב יש לנו אופטימיות גדולה, יפה מאוד, ברוך השם. ככה צריך לפעול. נתקבצו יחד בתיאוריה האחרונה של הלאומיות הכפרנית, כן, הכפירה הכי גדולה, האומרת בכל חטוף, כן, דור של חטופים, שאין לך חלק בכל קודש, לא אכפת עם הקודש שלך, תעזוב אותי עם השטויות שלך, לא מאמין בכלום. אם הוא מסוגל לומר לך דבר כזה, הוא יודע שיש לו קודש מיני באותה רמה. אתה צריך לגלות את זה. אמרתי מקודם שהקליפה היא בחוץ, אבל האש היא בפנים. הקודש הוא פנימי, הוא נסתר, הוא לא יוצא מיד. אז לא להיבהל. אם כן, אף שהדור באופן גלוי, הוא כולו חיה, עכשיו אתם מבינים את הסוד בגמרא. אין בן דוד גא, אלא בדור שכולו חייב. למה? בגלל שאם כולו חייב, זאת אומרת שהאור שלו, כולו זכאי. אז בחיצוניות שלו, במראה שלו החיצוני, הוא יהיה דור שכולו חייב, אין זה אלא שמתוך תהליך הריפוי הגדול של חטאי הדורות כולם, הוא זורק את הכל החוצה. אז זה כמו המחלה שיוצאת החוצה, אז אתם רואים את כל הזבל, את כל הקטעים. שבסגולתו הוא בכוחו לתקנם, ואם זה יוצא אצלו, זאת אומרת שיש לו את הכוח לסבול את כל זה. אם יש לו כוח לסבול את כל הרע הזה, זאת אומרת שהוא ממש טוב. אך בפנימיותו, ולכן עוד פעם, החשיבות ללמוד פנימיות, כי אתה רואה את זה, אתה לומד פנימיות, אבל בפנימיותו, בכוח חייו העצמי המקורי, הרי הוא מקושר בגניזה לכל התמצית של כל האמונות וכל המצוות כולם, ואני מוסיף שהיו בכל הדורות. אותו דבר. ריקוד כל כך גדול של רע מחייב ריקוד גדול מאוד, לא פחות, של טוב. פעם הבאה נמשיך לדעת.